גבירותיי ורבותיי, ברוכים הבאים לזירה המרכזית של השבוע. זירה חופשית, תוכנית סיכום השבוע של רדיו חיפה.
עשר וארבע דקות, שלום שלום. זה, אם בין משהו נראה לכם משונה או נשמע לכם משונה, זו לא ענבר דותן שהקול שלה קצת איתה בה. אני יוסי פישר ושמח תמיד לחזור הביתה ולהתארח כאן בתוכנית הזו כדי לסכם את השבוע הזה. כשאומרים לסכם את השבוע במדינה שלנו, אולי בעצם בכל העולם, זה סיכום של יום שידורים שלם, כי מה שקורה כאן ביום אחד מספיק לכל כך הרבה חדשות. אבל אנחנו ננסה באמת מעט למפות את השבוע הזה, גם את המצב הביטחוני, לאיפה אנחנו מגיעים בשבוע, או מה צפוי לפחות בשבוע הקרוב, מבחינת הצפון הבוער, בוער והולך. האם מלחמה באמת צפויה כבר בימים הקרובים? אנחנו נהיה כאן גם בעניינים הפוליטיים עם חברת הכנסת יוליה מליקובסקי מישראל ביתנו, ומלינקובסקי, מלינובסקי, מלינובסקי, בסדר, לאט לאט, זה מתקדם. דין פישר יהיה כאן כדי לפתוח את עונת התיירות יחד איתכם. יולי אוגוסט, אין לכם מה לעשות, אתם רוצים חול, האם יש בכלל חול, איפה בטוח או כדאי לטוס או בזול. ולי רוזנטל יהיה איתנו בשעה השנייה, אורח המרכזי שלנו אלי דוקורסקי, נבדוק איך הקריה, הקריות, איך הוא בכלל מוכן לקראת הבאות ובנעשה. וגם נרגוג פה 90 לאיש יקר ואהוב שאתמול ממש חגג 90, האיש האגדה אפי נצר, שכתב באמת את השירים הכל כך יפים. אז גם איתו, ונסכם איך לא עם הרב לייזר קליין, כדי לבוא בטוב לשבת. כל הדברים האלו כאן בשידור הזה, בזירה חופשית, יחד עם מאור בסטקר על ההפקה, נדב אוקנין, המטריה מלמעלה של התוכנית הזאת תמיד, ואלכס קוגן על הדיגיטל, יקיר דניאלי אילתי יחד איתי כאן, רינה דריגוב עורכת, ואנחנו נאמר כבר שלום עכשיו לניר דבורי, הפרשה לענייני צבא וביטחון, N12, שלום ניר.
שלום, בוקר טוב.
בוקר אור, אז בואו באמת נפתח עם הצפון, בכל החומר שיש לך, בכל החומר שאתה אוסף, במידע, בשיחות שלך עם הגורמים האלו ואחרים בצבא. מה אפשר בכלל לחזות מה צפוי לנו השבוע? האם האפשרות של תקיפה ישראלית קרוב כל כך?
אני לא חושב שאפשר לחזות מה יקרה בימים הקרובים. אני חושב שיש כמה מאלצים או כמה פרמטרים שיכולים אולי לקרב אותנו לאימות גדול יותר, כי כבר אימות מתקיים. אבל יש גם כמה פרמטרים שמרסנים או מאזנים. ולכן אני חושב שלא התקדמנו משבוע שעבר לימים הבאים, מכיוון שגם בישראל, אל מול המציאות, גם הפוליטית, לא רק כאן, אלא גם סביבנו, במיוחד מה שקורה בארצות הברית, אני חושב שישראל עוד לא קיבלה את ההחלטה מה היא רוצה ואיך היא רוצה לעשות בצפון, ולכן אנחנו גולשים, ואני מקווה שבניהול נכון, לצומת קבלת החלטות דרמטי.
הביקור של שר הביטחון יואב גלנט בוושינגטון הוא ביקור שנועד, אם אפשר לכנות את זה כך, לקבל את האישורים לקראת, כלומר, לקבל את האור הירוק הסופי, ואז כשישראל תרצה תחליט, היא תתקוף?
זה לא ברמה של לגשת לשם לקבל אישור. שר הביטחון הגיע לוושינגטון לטפל בשלושה נושאים מרכזיים. אחד, להפשיר את הקפאת משלוחי החימושים. הדבר השני זה כמובן מה אנחנו היינו מצפים מארצות הברית ומה אנחנו רוצים בהקשר של הזירה הצפונית, והמשך התכנון והבנייה של היום שאחרי ברצועה. עכשיו, הכל כרוך בהכל, כפי שאתה מבין,
כן.
ואין לדעתי שורות תחתונות. יש כל פעם התקדמות. אתה מנסה להסביר את הצד שלך, את האינטרסים שלך, את האילוצים שלך. האמריקאים חלק מהדברים מבינים היטב, חלק גם להם יש אילוצים, כמו הבחירות בארצות הברית ודברים נוספים. אתה מנסה לייצר את המכנה המשותף הרחב ביותר, ולנסות להמשיך ולקבל את הגב הגדול מארצות הברית, כפי שקיבלת עד היום.
אתה יודע, ניר, אתה בטח שומע את זה בשיחות, במקומות שאתה מגיע אליהם, ואנשים מבקשים לדלות ממך מידע או משהו או כיוון, וגם אנחנו שומעים לא אחת את הפיקפוק אחרי השבעה באוקטובר, ביכולתו של הצבא, את הפחד או הדאגה מהיכולות שהתפתחו כל כך של חיזבאללה מולנו. יש איזושהי אפשרות, אולי אפילו קלושה, שאנחנו כל כך משתהים, לא בגלל האישורים ולא בגלל ארצות הברית ולא בגלל דברים אחרים, אלא כי יכול להיות שאצלנו חוששים מהמלחמה מול חיזבאללה.
ישראל מנסה למצות כל דרך שלא נגיע למלחמה כוללת. ולכן גם הנסיעה לארצות הברית. אבל לא בטוח שזה יצלח. ואז יכול להיות שלא תהיה לישראל ברירה. אבל אני חושב, ואני גם שומע את זה בקרב מקבלי החלטות, שלעיתוי יש משקל ויש משמעות עצומה. ואתה רוצה לבוא למערכה כזו, כשאתה בוחר את הרגע שהוא נכון לך. כי הרי הצד השני רואה אותך מתכונן, והוא מתכונן בעצמו, ואתה יכול להיכנס להליך של אסקלציה ושל הידרדרות, ולהיגרר לתוך אירוע שאתה לא מנהל אותו, לא שולט בו. ותמיד עדיף להיות הצד היוזם והצד המוביל. ולכן ישראל תצטרך להחליט איך היא עושה, מה היא עושה, באיזו שיטה היא עושה, על העיתוי כמובן. וכל הדברים הללו זה דברים שהולכים ומתבשלים, הולכים ומתארגנים ממש בימים האלה. כאשר ברקע אמרנו, יש את עניין הסיכוי שעדיין עוד קיים להגיע להסדרה ללא מלחמה כוללת. ויכול להיות שבסוף באמת יגיע הרגע הזה. עכשיו לגבי ההרתעה,
כן.
ההרתעה היא הדדית. גם הם, גם אנחנו, אני שמעתי את המשפט הזה לא מזמן בפיו של אחד ממקבלי ההחלטות בישראל. נסראללה לא רוצה מלחמה, אבל לא חושש ממנה. אבל גם ישראל לא. ישראל אם תידרש ותקבל החלטה, היא יודעת לעשות את זה. זה יהיה קשה, זה יהיה מורכב, אבל אני באמת באמת חושב שחיזבאללה לא יכול עלינו. ולכן יכול להיות ש... זה יקרה בדורנו, זה יקרה במשמרת שלנו, שאנחנו נצטרך להתמודד עם אירוע גדול ומורכב כדי לנסות ולעצב מציאות ביטחונית חדשה בצפון לשנים רבות מאוד קדימה.
אני רוצה לשאול אותך שאלה לסיום השיחה שלנו על הצפון, שאולי תשמע גם פופוליסטית, אבל גם היא מדוברת ברחוב החיפאי, בכלל בצפון. ואני מדבר על נסראללה. הרי בצלנו מדברים כל הזמן בדרום על חיסול ראש הנחש והראשים של חמאס, אבל אנחנו לא שומעים מילה אחת למשל על הנושא של אולי חיסולו של נסראללה, אולי זה מה ש... אולי הגיע הזמן אחרי כל כך הרבה שנים שישראל תאמר שגם הוא מטרה.
מסכים? וזה... מסכים לגמרי.
אבל זה לא קורה. זאת אומרת, ישראל לא מסגירה אולי, את הדבר הזה.
אולי זה יקרה. אולי זה יקרה. אני לא חושב שנכון לדבר על זה... ככה בחוץ, בתקשורת, אבל אני רואה ושומע, ואני חושב שיכול להיות שעריפה של צמרת, של ארגון, יכולה להשפיע על האופן שבו אנחנו יכולים לקבע מציאות חדשה, אגב, גם אל מול צמרת חמאס, וגם אל מול צמרת חיזבאללה, אגב, גם איראן. אני חושב שאחד הדברים שישראל לא עשתה מספיק בשנים האחרונות, זה היא לא טיפלה באיראן. היא לא הצליחה לרתום את העולם לטפל באיראן. היציאה מהסכם הגרעין בדיעבד היה נזק ותקלה חמורה ביותר, וזה הוציא את הרוח מהמפרשים של הקהילה הבינלאומית. ואני חושב שלא משנה מה יקרה בסוף בדרום ובצפון, אם העולם לא יטפל באיראן, לא יהיה פה שקט. ואנחנו צריכים בהרבה מאוד שכל, והרבה מאוד שיתופי פעולה, לדעת לייצר את זה. זה הדבר המרכזי שעיתון צריך להתמודד בשנים הבאות. ולכן כשאתה מסתכל על אירוע אסטרטגי שמתרגש עלינו, אתה צריך להשאיר עיניים על היעד המרכזי. היעד המרכזי הוא איראן. ואם אתה יכול להגיע בקונסטלציה מסוימת, שאתה תסגור את הסיפור בדרום, תסגור את הסיפור בצפון, כדי שתוכל להתמודד עם איראן, אסטרטגית ייתכן שזה יותר נכון לישראל.
ניר דבורי, הפרשן לענייני צבא וביטחון בחדשות 12. תודה על הדברים האלו, ואני מקווה שנדבר פה בזמנים טובים יותר. תודה.
תמיד.
תודה, ניר. אנחנו עוברים הלאה עכשיו. מה אתה אומר? נשים מעבר קצר או שנרוץ עם זה?
זירה חופשית, תוכנית סיכום השבוע של רדיו חיפה.
זה רק נועד, יקירי, כדי לקדם עכשיו ולברך בשלום את חברת הכנסת יולה מלינובסקי, ישראל ביתנו, שלום.
בוקר טוב, שלום.
יש כל כך הרבה נושאים שאני רוצה לדבר איתך בהם, אבל בואי נפתח בכלל במצבה של הכנסת הנוכחי. אני יודע שאת אומרת את אשר על ליבך תמיד, גם אם זה לא כל כך נעים לאחרים לשמוע. אבל הכנסת הזאת, במבט אליה כאזרחים שמציצים למליאת הכנסת, לוועדות, פשוט ייאוש מוחלט ממה שקורה אצלכם.
כן, עליי ברשותך, אני רוצה להתייחס לאייטם הקודם, כי שמעתי ככה סוף של הדברים של ניר דבורי, והוא צודק. וזה כרגע מה שלא מטופל בכלל, וכנראה לא היה מטופל הרבה מאוד שנים אחורה. למרות כל ה...
את מדברת על איראן.
על איראן. ברור שכל מה שקורה לנו, וזה לא רק צפון בדרום, זה גם כן מיליציות, זה גם כן חוטים, זה גם כן, זה, יש לנו שבע זירות כרגע, יש מי שעומד מאחורי הדבר הזה. ואיראן הצליח פה לאחד את כל הזירות. זה צריך להבין, זה, אסור לראות את זה כל אחד בנפרד, זה הכל ביחד. וזה שכרגע אנחנו בכלל לא בדיון, לא בשיח, לא בהבנה, לא במחשבה, לא בהתארגנויות, על הדבר הבא שהוא הדבר המרכזי. ואנחנו חווינו את זה עכשיו לפני, מתי זה היה חודש, קצת בקטנה, זה הבעיה מאוד גדולה, זה שהממשלה לא מסוגלת לראות שום דבר עכשיו... מעבר לפינה. זאת אומרת, הכל מתנהל עכשיו, ככה זה מתנהל, עזוב רגע גם באיראן, אבל גם בכנסת, גם בממשלה, גם בכנסת.
אז בואי רגע אחד, בכמה מילים על הכנסת. כמו שאמרתי, המבט שלנו, על מה שקורה במליאה, על חברי כנסת, על התבטאויות, על כל מה שרק תבחרי. פשוט מייאש.
אני מאוד 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 כואבת מה שקורה. הם עושים שם רע לכנסת, הם עושים שם רע לאזרחים, הם לא עושים את העבודה שלהם. מתעסקים רק ב... כאילו, אני כבר... יש לי הערכה גדולה לכנסת. אני באמת מאוד... שאתה יודע, כבוד למקום הזה ולעשייה הזאת, ואתה יכול לעשות ואתה עושה דברים נפלאים לטובת האזרחים. מה שקורה עכשיו, יש חברי כנסת שם שלא יודעת מה הם עושים שם. לא רוצה להיכנס לשמות.
אני קצת, אני רוצה להגיד לך שאני קצת מרגיש לא נוח בדברים שלך, כי את עכשיו יותר תיארת לי את המצב כפרשנית מהצד, זה לא כחברת כנסת. זאת אומרת, הם, את אומרת הם, הם והם, זאת אומרת שיש מה, ישראל ביתנו, שעוסקים בעשייה וכל השאר.
לא. יש חלקים היום, אני רואה אותם בקואליציה, שהם לא קלטו את התפקיד שלהם. שזה תפקיד חבר כנסת, יש לזה חשיבות, שלכל מילה שאנחנו מוציאים, ואתה יודע, יש לזה משמעות, שגם צריך התנהגות מסוימת, גם צורת הדיבור, ועל זהו, אני, האמת אתה צודק, אני מנסה עכשיו כמה שיותר להתרחק מהם ואנחנו, אנחנו והם, כי בסוף המשפט שאני תמיד אומרת, שהאויבים שלנו בשבעה באוקטובר תפחו בנו חמאסניקים, הם לא עשו, אתה יודע, מי מבדי השמאל מימין, מי יהודי על פי הלכה, מי שומר מצוות, וטבחו בכולנו. וככה זה, בכל אימון זה ככה יהיה.
האמת היא שבערוץ 14 עשו איזו חלוקה.
עזוב, זה היה מגיל. עכשיו, לכן, השיח הזה שכל דבר שנוח זה ימין, כל דבר שלא נוח זה שמאל בבגז. בוא נצא מזה, כי בסוף, אתה יודע, כפי שאמרתי היום בשבוע, באחת הנאומים שלי בכנסת, לא יבואו לפה חייזרים כדי להגן עלינו, נכון? אין סיכוי, וגם כוחות מאוחדים מארצות הברית לא ינחיתו פה כדי לתת לנו ללחם עבורנו. בסוף זה אנחנו, זה לא הם, וזה אנחנו ביחד כולנו, וזה הכי חשוב בעיניי, וזה נאבד, לטעמים הפוליטיים, אגב, כי זה נוח ככה להסיט את העם אחד נגד השני.
תגידי לי, לאיפה אתם רוצים להגיע? מה השאיפות שלכם, מה השאיפות של אביגדור ליברמן? לעמוד למשל בראש אופוזיציה, חיבור עכשיו, גוף שיחבר ביניכם לבין יש עתיד, לבין המחנה הממלכתי, לעמוד בראש העניין הזה. לאיפה זה הולך? מה הכוונות? מה המטרות?
אני אעזיר הכי ברור שבעולם. בשלב הזה, וזה אופציה לא טובה, כי אנחנו סוג של האימות צבאית, אני אפילו לא משתמשת במילה מלחמה, כי לא ברור למה קורה גם בדרום וגם בצפון, אבל מצב לא הכי טוב, אין לנו ביטחון עכשיו. ואופציה הכי פחות טובה, כאילו פחות טובה, זה הבחירות. הייתי מעדיפה להקים ממשלה חדשה אחרת עם אנשים אחרים בתוך הכנסת נוכחית. אבל זה לא קורה לצערי הרב, כי אנשי ליכוד, ואני כן שמה אצבע מאשימה לאנשי ליכוד, אין להם מספיק כוח הפנימי ועמוד שדרה כדי לעשות את הצעדים הנכונים.
לא, למה? אבל רואים כבר סימני קרעים לאט לאט, את יולי אדלשטיין מכאן וברקת משם.
זה לא זה, ברקת משנה את הדעתו פעמיים ביום, זה בכלל תופעה בפני עצמה לגבי ברקת. אז זה לא אופציה, אין את הכוח הפנימי של הליכודי שיכול לקום.
אז תגידי לי, אז לאיפה אנחנו הולכים? מחכים לבחירות שיגיעו במועדן?
אני חושבת שאנחנו, לדעתי הכי חשוב עכשיו זה להגיע לבחירות, בחירות בזק, לא צריך פה לא 90 ולא 120 יום, בחירות בזק, להחליף את הממשלה הזאת, כי אם הממשלה הזאת הם אנשים שכרגע הם על ההגה, אנחנו לא נוכל לטפל בשום דבר, לא באירועים העכשוויים וגם לא באירועים העתידיים, מה שדיברנו בתחילת הרעיון. וכן, כפי שאנחנו אומרים, אנחנו פועלים ומדברים להקים גוש ימין, ליברלי, האלטרנטיבה השלטונית, שאנשים באמת יוכלו להבין שזה הכוח הבא, בבניית הכוח הבא למחלקת שלטון, וכן בעיניי המועמד האולטימטיבי זה אביגדור ליברמן.
תגידי, מה את הולכת לעשות בפגרה? קצת חול, קצת בילויים?
זהו, אני... הסתכלתי ללוח הפגרות, אז לפני זה אפילו לא חשבתי. אני הבנתי שזה ממש, אבל זה ממש. זה משהו שהוא לא נורמלי. והצעתי לקואליציה, וגם יושב ראש תהיה שלנו פנה, למרות שבסוף הם מחליטים. בואו נקצר את זה. אתה יודע מה, אני יכולה להבין...
למה לא לבטל? למה לקצר?
תראה.
המדינה במלחמה, את יודעת. החיילים אלה הם פגרות, ולהורים של החטופים אין פגרות.
בואו נקצר. תתחיל מלקצר, אתה מדבר לבטל, על זה הם לא מוכנים לדבר איתנו, בסדר? אתה מדבר כזה לבטל, יש שם שבועיים של אוגוסט שהכנסת, עובדי הכנסת, על פי החוזה שלהם, הם בחופש, בסדר? שבועיים האחרונים של האוגוסט. כל שאר צריך לעבוד.
מה דעתך למשל, מה לדעתך למשל על שרת התחבורה שנופשת ביוון בתקופה הזאת?
אני אגלה לך משהו, אני בעצמי הייתי 4 ימים בקריקים, אבל מתי נסעתי? ביומי חופש, זה היה שבועות, שישי שבת וחג. ואני לא שרה ואני לא חברה בקבינט, ואני חייבת להגיד לך, בשיחות הפנימיות עם משפחה, הרגשתי את זה, זה לא נעים. וגם לקחתי ימים שזה ימים שישי שבת.
טוב, את לא צריכה להתנצל. אוקיי, אם עשית את זה על חשבון הזמן שלך, בסדר. אני רוצה לגעת איתך, כי הזמן שלך...
אני אגיד לך, זה פשוט בדיוק הדוגמה, עד כמה אין הבנה מה שקורה. ולגבי כנסת, תקשיב, זה מאוד חשוב עכשיו. קורים דברים, ממשלה לא מתפקדת. הדבר היחיד שיכול לקדם דברים... שבאמת יש את הכוח הזה, זה הכנסת. אני אתן לך דוגמה.
יוליה, אנחנו, רגע, בואי רגע נעצור כאן, כי אנחנו מאוד קצרים בזמן. אני רוצה לחזור לצפון ולבדוק מה קורה כאן, ולשאול אותך רק בכמה משפטים, איפה עומד המאבק למען משפחתו של סרן ישראל יודקין, זכרו לברכה, שרוצים להוסיף את האותיות היות ד', השם במקום דמו על המצבה, וזה לא קורה. איפה זה עומד?
לא, זה לא קורה. משרד הביטחון נתן תגובה שקרית, ואחר כך התברר ששר הביטחון אמר שהוא יפנה למועצת ההנצחה, ושהם ימליצו, ואם הם ימליצו, יהיו שינוי בתקנות. אני חושבת שזה פשוט...
את חושבת שזה יקרה? את מאוד פעילה במאבק הזה.
לא, אני לא חושבת. אני חושבת שזה מריחת הזמן, וניסיון לברוח מהנושא. אני יודעת שגם חזר עכשיו, אני אנסה לתפוס אותו באופן אישי, והם לא מבינים דבר פשוט. אתם רוצים חרדים, אנחנו צריכים לעשות את המות גם בחיים, אבל גם במוות. וזה מוצרי, זה יהודי, זה נכון לעשות.
לגמרי. יוליה מלינובסקי, חברת הכנסת ישראל ביתנו, אני מאוד מודה לך על הדברים האלה.
אני אתן לך הרבה דברים.
אני תמיד מזמין.
תודה רבה. תודה,
תודה רבה. תודה.
זירה חופשית, תוכנית סיכום השבוע של רדיו חיפה.
חבר יקר, שבשמונת החודשים, או תשעת החודשים כמעט האחרונים, לפחות לטעמי, לדעתי, לא מצליח למצוא לעצמו זמן פנוי, אדר גיציס, הכתב בצפון של חדשות 12. אהלן, אהלן.
בוקר טוב, יוסי, תודה שהזמנת אותי.
גם אתה מוזמן, תמיד. תגיד לי, קודם כל, הימים האחרונים, פחות או יותר, הייתה תחושה של איזו רגיעה, שאתמול הופרה שוב כמובן בשיגורים של מאוד מאוד כבדים לכיוון צפת וכדומה, אבל איך התחושה, עיר צפונית, אם אנחנו רוצים היום לבלות למשל במסעדה המופלאה בראש הנקרא, אי אפשר להגיע, אני לא יודע כמה מגיעים לאזור נהריה, כל האזור הזה המושבת, איך התחושות שם עכשיו, אולי כבר לקראת מלחמה?
תראה, שום דבר לא השתנה, יוסי, צריך לומר שהיו פה כמה ימים של שקט, אבל זה לא באמת שקט. כלומר, דובר על כך שאולי יש רגיעה מסוימת, היו כבר דיווחים כאלה ואחרים בשמועות שאולי סיימנו והכל מאחורינו, אבל זה היה זמן מסוים שבארגון חיזבאללה המתינו לתירוץ הנכון לחדש את הירי, ואתמול זה קרה. אתמול הם נימקו שבגלל איזושהי תקיפה של צה"ל בעין הבתיה שבמסגרתה נפגעו מספר אזרחים, הם עשו את הסיבה הנכונה לחדש את הירי, 40 רקטות לאזור צפת והסביבה, עיר שלא פונתה על ידי המדינה, עיר שלכאורה אפשר לנהל בשגרה ולהגיע אליה ולבלות בה, אבל הנה אנחנו רואים ששום דבר לא משתנה כאן במסגרת חילופי האש והאימות מול חיזבאללה. במקביל, כתב"ם חודר אתמול לאזור ראש הנקרה ומיורת שם, כך שהשיח על המסעדה הנהדרת שניצבת שם לצד כל מקומות הבילוי באזור, אני יכול לומר שבנהריה למשל ניתן להגיע ולהסתובב וליהנות מהמטעמים ומהמתחמים באזור, אבל אין ספק שיש ירידה משמעותית, כי אנשים חוששים, ואפשר להבין את זה. היו לא מעט התראות בנהריה בתקופה האחרונה, זה הגיע גם לעכו בחודש האחרון, כך שיותר ויותר אנשים, במיוחד בתקופה הזו, מעדיפים להגיע לערי המרכז. אפשר להבין אותם.
איזו תחושה יש אצל התושבים שאתה פוגש? אתה גם מתגורר, צריך להגיד, באזור הזה. איזו תחושה? תחושת פחד מחיזבאללה, תחושת ייאוש מהמדינה. אני מנסה להבין איך הם חיים שם. וזה לא רחוק מאיתנו.
זה הכל ביחד. מצד אחד, תחושה של ייאוש מהמדינה, שבמשך 9 חודשים כמעט, מבטיחים להם שהמצב בצפון ישתנה, ואנחנו נראה כאן שינוי, ואתה רואה את שר הביטחון יואב גלנט מאיים כמעט בכל יום, וכך גם הרמטכ"ל וראש הממשלה נתניהו, שבשטח שום דבר לא משתנה, המשוואה לא משתנה, חילופי האש נשארים פחות או יותר תחת אותה המשוואה, ומסתכלים התושבים ואומרים, עד מתי זה יימשך? עד מתי נראה את הקריסה הזו של בעלי העסקים? עד מתי לא נוכל להזמין לחזמי משפחה כי הם חוששים? ועד מתי התושבים המפונים יישארו בבתי המלון והדברים מרוחקים לחלוטין מהבית שלהם?
אתה יודע, אני עוסק בחדשות כל השנה ובמהדורות חדשות שאנחנו משדרים בתחנות האזוריות, ושמתי לב במינוחים ש התרגלו אליהם גם אורחים למיניהם בכל מקום, אם זה היה תראה אינטרנט או רדיו או טלוויזיה, כשמדובר בצפון מדברים על לחימה, כשמדובר בדרום, זאת אומרת, אלו הכותרות, ועכשיו אל הלחימה בצפון, ואחר כך ועכשיו אל המלחמה בדרום. למה? זה הרי מסוגל לשגע.
כי באופן, תראה, אם אנחנו הולכים על הגדרות רשמיות, קבינט המלחמה לא הכריז המלחמה בצפון, אז בשלב הזה זה מוגדר לחימה. למה? צריך להבין מקבינט המלחמה. ברגע שלא מכריזים על מלחמה בצפון, כל מה שזה לא מוכרז רשמית, אז אנחנו נמצאים תחת לחימה. מה מרגישים התושבים? שמסתכלים עליהם כאלה סוג ב', כאילו מה שקורה בצפון זה לא באמת מלחמה, זה דירה משנית. וזה נכון על פי מערכת הביטחון. תראה, אנחנו כרגע, לפי הדיווחים שמגיעים אליהם, למשל הכתב הצבאי של גלי צהל, דורון קדוש מפרסם, שממש בימים הקרובים צהל עתיד לעבור לשלב ג', כלומר פשוטות לאורך כל רצועת עזה, והכרעה של חטיבת רפיח, וזה אומר אחר כך מעבר של כל הקשב לצפון, העברה של כוחות צפונה, ומעבר של הזירה המרכזית מעזה לצפון. מתי זה יקרה באמת? מדברים על ימים קרובים, אבל אתה יודע, יוסי, אני ואתה עוקבים אחר החדשות, ורואים חודשים ארוכים את השיח שמתנהל סביב הצפון, זה יקרה בקרוב, בשבועיים הקרובים נגיע להכרעה, יש דילמה גדולה מאוד, ובמערכת הביטחון יחליטו בימים הקרובים מה עתיד להתרחש. נדמה שיש מי שמנסה למרוח את הזמן, ולחפש את הדרך הנכונה להגיע אל הצפון, אבל כרגע ללא כל הצלחה. וצריך לשים כמה דברים על השולחן. גם את עניין החימושים, גם את התמיכה האמריקנית, גם את העובדה שכלל לא בטוח שאנחנו ערוכים למלחמה בצפון. אמרו זאת לא מעט גורמים.
על זה, על זה בדיוק דיברתי עם קודמך כאן ברעיון ניר דבורי. בשאלה אם האם אנחנו באמת מוכנים, אולי אנחנו לא מכונים, אולי אנחנו לא יכולים, אולי אנחנו לא הצבא הטוב והחזק בעולם שיכול להתמוטט היום עם חיזבאללה. אולי אנחנו חוששים מ-200-300 טילים על האזור הזה בתוך יום אחד.
נשמע שהגנרלים שלנו מדברים בשני קולות, כי אתמול אני שומע במסדר כנפיים של
את מפקד חיל האוויר, כן.
את מפקד חיל האוויר אומר, אנחנו ערוכים למלחמה מול חיזבאללה, וגם את הרמטכ"ל הרצי הלוי, ומנגד בשטח. שום דבר כאן לא משתנה.
אתה יודע איפה הבעיה? הבעיה שפעם היינו באמת, אני יכול לדבר על עצמי, מאמינים לכל מילה שיוצאת, כי הרמטכ"ל הוא, אתה סומך עליו במאת האחוזים, ועל, על השאר אתה, אבל עם מה שקרה, וגם עם מה שקורה עכשיו, עם פרשות המינויים המוזרות האלו, וכדומה, ואין לנו זמן להיכנס לדברים האלו, אני לא יודע אם אפשר לסמוך עליהם, ואת זה מרגישים התושבים.
בדיוק מה שאתה אומר, מתכתב עם התחושות של התושבים, כי הם אומרים דבר פשוט, יש משבר אמון חזק מאוד שנוצר בשבעה באוקטובר, ומאז אנחנו לא מתקשים להאמין לאמירות של הגנרלים שלנו, על אחת כמה וכמה, שאנחנו שומעים את האיומים ואת ההצהרות אל מול מצב שלא כן. משתנה במשך תקופה כל כך ארוכה. אתה מבין?
אדר גיציס, יקירי, מה לאחל לך לסופה? שקט, הרבה שקט, ים?
הרבה שקט וזמן פנים קצת עם דין, זה חשוב.
זה יהיה קשה למצוא, אבל אני סומך עליך. אדר גיציס, תודה רבה על הדברים שנדבר בזמנים טובים ושקטים הלוואי, למרות מה שאנחנו חווים עכשיו. תודה. בבוקר טוב.
שבת שלום, תודה.
שבת שלום. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה לפרסומות, ונחזור ונמשיך לדבר כאן עלינו, עליכם, על התחושות. תוכנית מעניינת עוד בהמשך, מיד.
זירה חופשית, תוכנית סיכום השבוע של רדיו חיפה.
טוב, קודם כל, אם אנחנו בענייני פרומוים, אז הדבר הכי חשוב עבור כל אוהדי הספורט, הפאנל של רדיו חיפה חוזר היום, נכון? ביד אחרינו, ב-12 בצוער אחר, חדשות של 12, הפאנל חוזר לדבר על עונת המלפפונים, שלא לא כל כך מלפפונים, הרבה יותר מזה, וגם על היורו. קיצור, יהיה כאן מעניין 12 מיד אחרינו. ועכשיו, בוא נקליל קצת אחרי דבורי וגיציס ומלחמות ומה שיכול להיות מצפה לנו, כמעט בטוח. אז בוא נקליל, כי אנחנו היום כבר ב-28 בחודש, וביום שני, בעצם החופש הגדול, ממש מתחיל, יולי-אוגוסט, החופש הגדול, זה אומר הרבה בילויים, הרבה תיירות. דין פישר, כתב התחבורה, התיירות של חדשות 12, שלום.
שלום, שלום. לא תרצה שאני אתן פרשנות ספורט גם על הפאנל או ש...
לא, 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 לא. אוקיי. ויתרנו. ויתרנו. תבין, איש הפועל חיפה רוצה לתת לי פה פרשנות. נו, באמת. בוא נדבר על החופשה הגדולה, שהשנה, צריך לומר, היא תהיה שונה מבחינת התיירות. תיירות הפנים, בטח ובטח תיירות חול, כי יש חברות תעופה שלא תסות, כי יש מדינות שלא כל כך מקבלות אותנו. אז בוא ננסה לעשות סדר מדריך מקוצר למשפחות, להורים שמקבלים את הילדים לחודשיים אליהם עכשיו, ורוצים לנפוש. איפה עושים את זה? איך עושים את זה? איפה אנחנו מוגבלים?
אז קודם כל צריך להתייחס לתורה המשמעותית ביותר, וזה הירידה של טורקיה שהובילה את המפע של התיירות הישראלית לאורך הרבה מאוד שנים, בטח אחרי הנתק בשנים האחרונות. אנחנו רואים שבשנה שעברה היו עשרות טיסות יומיות לטורקיה, ובעצם טורקיה נמחקה מהמפה שלנו כתיירים ישראלים. ולכן יש הרבה מאוד מדינות אחרות שקופצות על ההזדמנות הזו, כי רוצים, למרות מה שאנחנו שומעים בעולם, יש הרבה מאוד מדינות שמאוד מאוד מאוד רוצות שאנחנו כישראלים נגיע אליהן. אנחנו מדברים על יוון כמובן, שים לב, עם 70 טיסות שבועיות ישירות.
מה, יוון הפכה להיות המדינה האטרקטיבית ביותר, המתוירת ביותר מבחינת ישראלים. ככה זה נראה.
כן, חד משמעית. אנחנו מדברים כאמור על 70 טיסות שבועיות ישירות מנתב"ג, כ-15 יעדים שימריאו מנמל התעופה בן גוריון. זאת תהיה המדינה שבה יהיו הכי הרבה ישראלים.
רגע, 70, כשאתה מדבר על 70 טיסות, אתה מדבר רק על חברות ישראליות או גם על זרות?
לא, לא, כלל חברות התעופה מהישראליות, וכמובן בלוברד ואייג'יאן, והרבה חברות תעופה נוספות שקפצו על המציאה ובעצם פתחו קווים ביעדים נחשים ביוון. אותו דבר גם לקפריסין, אנחנו רואים את מונטנגרו שהפכה להיות עכשיו גם איזושהי מדינה שהופכת להיות לאית לאט לאט מבחינת הישראלים, וכן, אנחנו כמובן רואים את היעדים הקלאסיים, אבל רואים את השינויים, אנשים מחפשים איכשהו להרוויח כרטיס טיסה, אני אדגיש שוב, איכשהו יחסית לתקופה מוזול, ועדיין אנחנו נשלם הרבה יותר, כי מחירי החופשה עלו באופן משמעותי מהשנה שעברה, כך ש...
תכף נדבר על מחירים. בואו נשאר רגע במדינות שיקבלו אותנו, נקרא לזה כך, מדינות שבהן אולי אין תחושה של אנטישמיות או סכנה ברחובות. יש מדינות כאלו שאתה היום מהניסיון, מהידע, מהמידע שיש לך לכם, מדינות שעדיף לא לטוס לשם בשלב הזה?
תראה, בסוף של דבר אנחנו תחת ההזרה של המלל, שים לב, 80 מדינות ברחבי העולם. אוקיי, זאת אומרת, יש פה עזרת מסע, אם ניקח למשל את צרפת ופריז, באולימפיאדה עכשיו, יש עזרת מסע, ואם תיקח למשל את לונדון, אז יש עזרת מסע. יש הרבה מדינות שבהן יש עזרות מסע של המלל, וצריך להקשיב לעזרות מסע הללו, כי זה משהו שהוא מאוד 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 חשוב, לשים לב אליו, ואסור לזלזל. ברור שיש הבדל בעזרת מסע בין זו עזרת מסע מספר 2, עזרת מסע מספר 4, וביחס של הישראלים, כלפי מה שאנחנו נחווה בחופשה. ועדיין...
אבל אין איזשהו איסור, יש המלצות של מלאל, אין איזשהו...
יש המלצות, אם אתה טס ללונדון למשל, אז יש המלצות כמובן לשים לב להפגנות שמתמחות ממך, ולא להיכנס לאירועים שלא צריכים להיות בהם.
אני למשל רוצה, אומנם הילדים שלי כבר גדולים, אבל בא לי לקחת אותם עליי, על חשבוני כמובן, שים לב, לקחת אותם לחופשה קצרה בדובאי, כן או לא?
גם בדובאי יש עזרת מסע, אבל... בדובאי, חמישת הביטחון עבור הישראלים היא מאוד גבוהה. עדיין מתפקידו של המלל באמת זה נופיע את עזרת המסע הזו. ולכן גם דובאי, יש שם, אתה יודע, עכשיו גם לא תקופת עשי בדובאי, כי הם מגיעים שם מ-50 מעלות, אבל אין ספק שגם בדובאי יש הרבה מאוד ישראלים שהיו ויהיו גם בתקופה הקרובה. אבל כן, שוב, תראה, אנחנו בסוף כישראלים, עכשיו אנחנו, הנושא הזה של חופשה השתנה, אנחנו מדברים על חופשות התאווררות, הרבה מאוד ישראלים שקיפוצים לרגע לצאת עם שום אוויר, החופשות התקצרו באופן משמעותי, זאת אומרת, אם פעם החופשות היו בחופשה גדול, ניקח כדוגמה, 8-10 ימים, ואולי אפילו יותר, אז עכשיו החופשות התקצרו באופן משמעותי, אנחנו מדברים כבר על 4 או 5 ימים, זאת אומרת, יש הרבה מאוד שינויים שגם עולם התיירות לומד אותם מיום ליום.
קראתי... נדמה לי בשבוע שעבר דברים שאמר מי שעומד בראש מלונות פטל בארץ, ויש להם לא מעט מלונות באילת, והוא אומר, תקשיבו, אילת מפורקת, מפורקת מאנשים, לא תיירים אמנם, אבל ישראלים, אילת מפורקת, והמחירים שם, מי כמוך יודע, כמוני, הם מחירים מטורפים, ועובדה.
כן, כן, זה נכון, באילת כבר כמעט אי אפשר למצוא מקום לנפוש, אנחנו רואים אחוזי תפוסה שמדברים על יותר מ-90% בקיץ הקרוב, והמחירים גם הם עלו באופן משמעותי, ותראה, זה כל דבר, הכל מתקשר שם אחד מהשני, כשאנחנו מדברים על זה שהיעדים הצטמצמו, ומספר הטיסות עומד על 350 טיסות ביום בממוצע בעונת השיא, לעומת 650 טיסות בשנה שעברה, אנחנו רואים בעצם שהתחרות על כל מקום במטוסים, התחרות בעצם עלתה, הביקוש עלה, וההיצע נמוך, ולכן המחירים במשוואה המחוצה הזו המחירים עולים באופן משמעותי, ואתה יודע, כמו שדבר גם באילת אנחנו רואים כבר עכשיו, זה לא שאנחנו נראה, אנחנו כבר רואים את עליית המחירים.
בוא תעשה לי השוואה לקראת סיום. אתה היית עכשיו שבוע ימים, סיכרת 3 איים באילת, אליהם יהיו טיסות ישירות עכשיו, מקומות ביוון, מדהימים, כן. יפים, ביוון כמובן, ואתה היית גם באילת. אז קודם כל מבחינת הנופש והנוף, מה ההשוואה שאתה עושה ומבחינת המחירים?
תראה, את אילת אי אפשר שלא לראות, אתה יודע, באילת יש כסף, זה שלנו, זה שונה חם.
יש גם כסף באילת, זאת אומרת, מה שאתה משאיר שם, יש כסף וכסף.
הכל יקר באילת, אין ספק. תראה, יוון, לתוך העניין, יש שם הרבה מאוד יעדים חדשים, קח את לסבוס, קפלוניה, סיטיה למשל, יעדים שהישראלים עכשיו מגלים, אני אומר במרכאות, כי עכשיו יש טיסות ישירות אליהם, לפחות בעונת הקיץ. אז בגלל זה אני אומר מגלים את זה, כי זה עכשיו יעדים שפעם היותר קשה להגיע אליהם.
כן.
אתה לוקח את קפלוניה למשל, אז אתה בממוצע, אני אומר, ארוחה לבן אדם, תעלה בין 7-15 אירו, אוקיי, כולל איזה מנה עיקרית ושתייה, לעומת, אתה יודע, חישוב מהיר למחיר שנשלם כאן בארץ, את ההשוואה המהירה. אבל אנחנו בהחלט צריכים עוד ועוד חברות תעופה שיחזרו לישראל, זה חסר, אנחנו כולנו
תקווה שזה יקרה. יש חברות שצפויות עכשיו בתחילת יולי לחדש את הטיסות שלהם?
תראה, לצערנו אנחנו נשמע על חברה כמו KLM למשל, שחברה הולנדית גדולה מאוד שמבטלת את הטיסות שלה ביולי-אוגוסט, הם טוענים שזה מטעמים מסחריים, אבל אם זה טעמים מסחריים או לא, עדיין עשרות אלפי ישראלים הזמינו כל טיסי טיסה איתם, וצריך למצוא איזשהו פתרון אחר כדי לצאת לחופשה.
כן, ראיתי את הכתבה הזו, זה מדהים, אנשים שמים, מצד אחד חושבים שהם חוסכים הרבה כסף, אבל מצד שני הם שמים את הכסף שלהם על קרן הצבי.
נכון מאוד, ותוסיף לזה באמת, בסופו של דבר, חברה כמו איזיג'ט, שהיא חברת לואו-קוסט ענקית, שקיבלה את כל הטיסות שלה לישראל, ומקווה מאוד שהיא תחזור.
טוב, דין פישר, אני מאמין שעשית קצת סדר, חומר למחשבה להורים ולמשפחות שרוצים עכשיו לצאת ולהחליט האם הם רוצים להישאר בארץ, לשלם יותר כסף, פחות היצע, אבל בכל זאת לחיות באווירה ישראלית ובטוחה יותר, ככל שאפשר, או לטוס לחו"ל, לשלם פחות, ליהנות ממראות מדהימים, אבל אולי לפעמים אפילו לפי המל"ל צריך לומר להסתכן. תודה רבה, סוף שבוע נפלא, ואנחנו בשלב הזה נשארים בארץ. תודה.
לחלוטין, תודה רבה.
זירה חופשית, תוכנית סיכום השבוע של רדיו חיפה.
אני רוצה להספיק בין המרואיינים שלנו לדבר עכשיו על דברים טובים. באמת על דברים טובים, עשינו איזה דרך כזו מההתחלה כשהתחלנו עם ניר דבורי, ועכשיו לקראת סיום השעה הזאת אנחנו נהיה באמת בדברים טובים. ליר רוזנטל הוא יזם ואיש עסקים, הוא נמצא איתנו עכשיו על הקו מלונדון, נכון לי?
שלום, כן,
שלום וברכה.
צהריים טובים.
צהריים נפלאים. מה נשמע בלונדון בשעה הזו? הרבה אנשים ברחובות, מסעדות, מבלים?
כן, נראה די רגיל. אני אמנם בישראל כרגע, אבל לונדון...
ואני אמרתי שאני מדבר עם לונדון. אוקיי, בסדר, אז קודם כל אני שמח... אני שמח שאתה...
אתה מדבר עם לונדון, אתה לא טועה, אבל כן.
קודם כל בוא נדבר רגע אחד, תכף תיתן לי איזושהי תעודת זהות שלך, וגם נסביר למה אנחנו רצינו אותך להיות איתנו על הקו, אבל דיברתי על הפאנל ועל כדורגל שמתחדש היום כאן אחרי התוכנית שלנו, והייחוס המשפחתי שלך הוא חתיכת כדורגל ואגדת כדורגל, אחיין של רוני רוזנטל, הבן של יור רוזנטל, כוכב העבר של מכבי חיפה.
כן, אבא ודוד, שאני גאה בהם מאוד.
ברור, כולנו.
תמיד הייתי גאה בהם, ו... עד היום, לפעמים אנחנו מתרפקים על שערי העבר ועל נוסטלגיה, כן? בטח.
אתה, כמו שאמרנו, אתה בעל רשת, נספר, בעל רשת מלונות ודירות רבות במרכז לונדון וסוכנות נדלן מצליחה בלונדון, ועסקים שלך שם, אבל אתה לא שוכח, בטח ובטח בחודשים האלו, אותנו כאן בארץ, את החיילים, את מי שזקוק לעזרה, ואתה הקמת ארגון צדקה שנקרא מגן אברהם, וזה קרה ב-8 באוקטובר, ממש יום אחרי הטבח הנורא, השבת הנוראית. ספר לי על הארגון הזה.
כן, אז קודם כל להתעורר לשבת השחורה היה דבר מאוד מאוד לא פשוט לכולנו, ובתור מישהו שנמצא מחוץ לישראל, היו לי שתי ברירות, או שהייתי חוזר לארץ וחובר לחברים שלי מהצבא ועושה את מה שאני צריך לעשות, או שאני יעזור מרחוק ו...
הייתה בטח הרגשה של תסכול כשאתה רחוק וקורים כאלו דברים פה.
בלשון המעטה, כן.
אז איך חוזרים משם? איזו עשייה אתה יכול לעשות משם?
זה באמת המעט שיכולנו לעשות, הוא באמת לגייס כספים של מיהודי לונדון, כאשר המטרה המרכזית, כשהתחלתי את הארגון,
היה להעלות את מורל החיילים בעיקר, ובהמשך גם לעזור לפצועים, וכל מי שבעצם צריך את העזרה שלנו, ובאמת קיבלנו עזרה מאוד מאוד רחבה מהעיר חיפה דווקא, ומאיש מדהים שקוראים לו ניר שובר, שהקים את המטה שלנו כולו בחיפה, והוא דאג למחר והשילוח, סליחה, למחר והשילוח של כל הדברים, והוא למעשה שילש את כל הכספים שקיבלנו, אבל הוא לא יגיד את זה, הוא צנוע. אז אני אדבר בשבילו.
תשמע, קודם כל, היות ואתה מדבר בצניעות, אז אני רוצה לספר למאזינים, ואמרתי שאנחנו מדברים כאן על דברים טובים לקראת הסוף, על הסכומי כסף הרבים שאתם תורמים לחיילים בשטחי הכינוס ובעוטף עזה, לחיל האוויר, לבית החולים רמב״ם, כאן בית החולים התת-קרקעי, יתומי הדרום, ניצולי נובה, אין ספור דברים, ואני רוצה להגיד לך תודה, באמת, תודה על העשייה הזו, תודה על העזרה, תודה על זה שאכפת לכם, ושלמרות שאתם נמצאים רחוק מאיתנו, אתם עושים, אתה בהחלט עושה למען, ומרגיש שאתה חייב לעשות את זה, כי זה לא מובן מאליו, וזה בדיוק השלב, באמת לומר לך, ליר רוזנטל, תודה על הדברים האלו, אני יודע שקשה לך היה לדבר על דברים שאתה עושה, כי אתה עושה אותם לא לקבל פרסום, אבל לנו זה היה חשוב, ואנחנו כחיפאים גאים בחיפאי כזה, אז תודה.
זה כיף לשמוע, וזו חובה מוסרית שלנו, ואני מקווה שזה יגרום לאנשים לעשות את זה.
הלוואי, הלוואי שיצטרפו אליכם. ליר רוזנטל, סגן אלוף אירופה בברידג', יזם ואיש עסקים, מייסד ארגון הצדקה מגן אברהם, חיבוק מאיתנו כאן, בחיפה. תודה.
תודה רבה, חיבוק גדול. ביי, ליר.
תודה. אתמול הלך לעולמו חיים כהן. אף אחד לא כל כך זוכר את השם הזה, חיים כהן, אבל כשאומרים אדם כמובן, האיש שתרם כל כך הרבה למוזיקה הישראלית, הפופ הישראלי בשנות ה-80, היפיוף הזה שהבנות צרכו ובחו כדי רק לגעת בו, והשירים המופלאים שלו, והוא הלך לעולמו אחרי הטרגדיה, וגם כאן הסרטן הארור הזה לקח אותו מאיתנו, ואנחנו רוצים לסיים עם שיר של אדם לזכרו, ולקוות שנדע באמת רק דברים טובים. אז השיר הזה לוקח אותנו לחדשות, ואחר כך אנחנו בשעה שנייה עם אורח מרכזי כאן ועם הרבה דברים טובים. הולדת 90 לאפי נצר, תישארו איתנו.
גבירותיי ורבותיי, ברוכים הבאים לזירה המרכזית של השבוע. זירה חופשית, תוכנית סיכום השבוע של רדיו חיפה.
חתיכת שבוע אנחנו מסכמים כאן, אבל נעשה את זה גם בשעה הזו. נשתדל, הבטחה שלי, להביא כאן דברים קצת יותר שמחים, בחלקה השני של השעה הזאת. מאור בסטקר נמצא איתנו, וגם יקיר דניאלי האלתי כאן על המכשירים והמוזיקה, ואלכס קוגן על הדיגיטל, ונדב רוקנין כמובן המטריה של התוכנית, כל אחד יש לו פה כינוי, שם הלב, ורינה דריגוף היא העורכת שמבקרת אותנו כאן. בקיצור, כמעט כל הדרום הגיע לחיפה, יש סיבה טובה. בינתיים אין כאן הזקות, אבל אנחנו נדבר בעניין הזה עם האורח המרכזי שלנו, ראש עיריית קריית ביאליק אלי דוקורסקי כאן, אני בטוח שגם איזה משהו מרגש יהיה שם באמצע. ובחלק השני אנחנו נרצה היום לגוג 90, זה לא קורה כל יום, 90 לאיש שהביא כל כך הרבה שירים. אני עברתי עכשיו על רשימת שירים כדי לבחור משהו מהשירים שהאיש עשה, ואתה אומר, טוב, כמה נביא? שלושה שירים, נחגוג לו יום הולדת 90, יש פשוט כל כך הרבה שאי אפשר לבחור. אחד בחרתי, ולא רק בשביל הגאווה עכשיו, יחד עם יקיר, וזה אחד השירים שבאמת מביאים לך הרבה ככה תחושה טובה בלב, ולהאמין, להאמין שעוד יהיה פה טוב. אפי נצר עשה את גולני שלי, אנחנו פותחים עם זה, ואחר כך גם חוגגים לו בהמשך.
גולני שלי היא תורי אנשים, גולני שלי היא שמות ופנים, מקומות וזמנים וקולות משונים, השבים ועולים למולי. גולני שלי היא מלחמת שחרור,
גולני שלי היא אותו הסיפור של מצליח יעל, של כל עם ישראל, השבים ועולים אלה מולי. גולני, גולני שלי, גולני שלי, גולני, גולני שלי, גולני שלי, גולני, גולני שלי, גולני שלי, גולני, גולני שלי, גולני שלי. גולני שלי היא מלחמת קדש, גולני שלי היא רפיח ואש, ובששת ימים אל תל פחר נעים, אל התל הניצב ממולי. גולני שלי היא גם יום כיפורים, היא מוצב החרמון בפסגת ההרים, רובעים שירו ורעים שנותרו בצידי הדרכים אלה מולי. Golani, Golani sheli, Golani sheli, Golani, Golani sheli, Golani sheli, Golani, Golani sheli, Golani sheli, Golani, Golani sheli, Golani sheli. גולני שלי אגדה וסיפור, גולני שלי ללא אות ועיתור, של אתמול שעבר מול תקוות יום מחר, השבות ועולות אלה מולי. גולני, גולני שלי, גולני שלי, גולני, גולני שלי, גולני שלי,
סיכום השבוע של רדיו חיפה.
וזה היה של אבי נצר, אמרתי אנחנו חוגגים לו כאן בחלק השני של התוכנית, יום הולדת 90 ועוד נשמע כמה מהשירים שלו, כמה שנספיק מתוך ההמון הזה. האורח המרכזי שלנו בזירה חופשית בשעה הזאת הוא ראש עיריית קריית ביאליק אלי דוקורסקי, שלום אלי.
שלום וברכה, יש לי אגב גם אנקדוטה של אבי נצר. כשאני שרתתי, כששרתתי בסדיר, שרתתי בחיל המודיעין, והיה מין שבוע כזה של פסטיבל צהל בגני התערוכה בתל אביב, ולהקו אותי ללהקת חיל המודיעין, ומי שכנראה במסגרת מילואים שלו שם היה אפי נצר, ואני זוכר את השיר כיתה אלמונית, והוא הראה לנו איך שרים ונזף בנו ובמרץ הידוע שלו, ואני מזכיר לו את זה מדי פעם.
זה מה שהרחיק אותך מעולם המוזיקה.
זה גילה לי עולמות אחרים.
כן, והגעת לעולמות אחרים, עולם לא פשוט, ואני רוצה לדבר איתך על החיים הלא פשוטים של ראש עיר בתקופה הזו. לפני שאנחנו נוגעים כאן במלחמה ובחנות, כי זה באמת, אתה יודע, אני מדבר עם הרבה אנשים ברחוב, גם כאיש חדשות, וגם כשאני מסתובב בקריה, אמרתי גילוי נאות, אני מקריית ביאליק, ואני משלם ארנונה מלאה, אבל מה שמעסיק אנשים זה באמת המלחמה, נדבר על זה. אבל אני רוצה לדבר איתך על המדינה. אתה עוסק בעשייה באמת מבוקר עד ערב. מי שנכנס לפייסבוק שלך לא מבין איך יש לך גם חיים, אחרי שאתה קורא סיפורים לילדים בגן, ורץ לבתי ספר, ורץ לפה, ומפקח על סלילת כבישים ופארקים, ומה לא. ומול המדינה, מול העשייה הזאת, יש מדינה שכאילו נעלמה לנו.
אז אני חש את מה שהרבה מאוד מאזרחי מדינת ישראל מרגישים, ובאמת השנה האחרונה ועוד קצת לפני כן הייתה שנה קשה, קורעת. התחושה היא באמת מה אנחנו משאירים. אני חושב לפעמים על הילדים שלי ועל הנכדים שיהיו לי. וכשאני מבקר בגני הילדים ובתי הספר, אני פוגש את ילדי הקריה, את דור העתיד, ואני שואל מה המדינה הזאת מייעדת להם, מה היא משאירה להם, המלחמות, מלחמות היהודים בעיקר, משבר מנהיגות קשה
אין,
מאוד.
אין מי שייתן דוגמה?
אין דוגמה אישית, אובדן דרך, כל הסמנים גם, צהל שהיה בעבר דבר שאני חושב של קונצנזוס, הביטחון והאימון בו התערר בעקבות השבעה באוקטובר, שלא לדבר על ההנהגה המדינית, הפוליטית, יש משבר קשה מאוד, והתחושה היא שמישהו צריך להתחיל את הכל מחדש.
ואתה לא עוד תושב שהולך ברחוב ואומר את הדברים שאמרת, אתה גם מנהיג, מנהיג עיר, מנהיג חברתי, ואני שואל את עצמי, איך אתה יכול להתמודד? כי מצד אחד אתה צריך להנהיג, אתה צריך משאבים, אתה צריך ממש רוח קרב כדי להנהיג, מצד שני, המדינה איננה כאן. איננה כאן אולי כדי לסייע, איננה כאן, אנחנו רואים מה קורה בצפון שנחרב והולך, איננה כאן אולי תהיה כאן מלחמה בעוד יום יומיים. איך מתמודדים עם זה לבד כדי להצליח?
אני חושב שהסיטואציה של החירום חידדה בפעם מי יודע כמה, וראינו את זה גם במשבר הקורונה, שיש שלטון אחד במדינת ישראל שמתפקד, וזה השלטון המקומי.
המוניציפלי.
וככל שהוא מתפקד טוב יותר, הממשלה מנסה לשים מקלות בגלגליו בחקיקה הזויה. ראינו את הנושא של חוק הרבנים, החוק שחלוקת הארנונה שקבעו. כן. אמנם קריית ביאליק אמורה להרוויח מכך, אבל לא יכול להיות שערים שמנהלות את עצמן בצורה אחראית וטובה, צריכות להיות רובין הוד שממנו לוקחים ונותנים אל אחרים, שתתכבד המדינה ותכניס את ידה לכיס ותסייע, ולמדינה יש ים של כספים, יש הכנסות אדירות של רשות מקרקעי ישראל, אתם רוצים לסייע לרשויות כמו קריית ביאליק שבונות, תיקחו מקופת המדינה, לא נשר צריכה לסבסד את קריית ביאליק, ולא תל אביב העשירה, אלא המדינה צריכה לגלות את האחריות. לא הייתה כממשלה הזאת, לצערי אני אומר את זה, שמעבירה חקיקה שפוגעת ברשויות המקומיות ובשלטון המקומי.
פגיעה אנושה, צריך להגיד.
שר
גם
אוצר,
חוק הרבנים שלוקחים ממך את הסמכות המינימלית.
שר אוצר שבזכיחות לא מנהל שיח עם השלטון המקומי, עם הרשויות המקומיות, מעביר חקיקה בכוח. ואנחנו רואים מה קורה כשאתה עושה דברים בכוח.
לא היה לך קשר איתו עד היום, או שיש איזשהו קשר ניסיון שלך?
שמע, קריית ביאליק בגדול היא רשות חזקה, ושלא נסמכת יתר על המידה על שולחן הממשלה.
לא, אבל עדיין,
הממשלה.
עדיין, אני זוכר את כל השנים, ואתה כבר שנים דלתי רבות, ראש עיר, אני זוכר את הרכבת הזו של שרים, ושל אנשים שבאים לשבת, איתך לדבר איתך, לבדוק את הצרכים, זה לא קורה?
לא, הרכבת ממשיכה לנוע, והרכבת, ואני, כל מי שאני רוצה, אני נפגש איתו, וגם מגיעים אליי ל קריית ביאליק, ואגב זה היה גם בממשלה הקודמת, אני השכלתי לאורך השנים ליצור קשרים טובים עם כל המפלגות, מהליכוד דרך יש עתיד והמחנה הממלכתי ומפלגת העבודה, כל הווריאציות הפוליטיות, אל כולם אני מגיע, כולם מגיעים אליי, אני תמיד בא ואומר, לי יש מפלגה אחת, קוראים לה קריית ביאליק, והתפקיד שלי, התחושה היא שמשהו לא עובד נכון, משהו מתפרק. גם נחצו הרבה מאוד סכרים. אני חייב לומר, ראש הממשלה נתניהו, במידה של צדק, יושר, מה שנקרא, הרוויח את הביקורת שמותחת בו. אבל גם מנגד נחצו קווים בנושא של המאבק הציבורי. לא יכול להיות שראש ממשלה לשעבר וראש המוסד פונים לארצות הברית, אל תערכו את ראש ממשלת ישראל שאמור להגיע לשם. זה דבר שלא עושים. גם אלוף במילואים בצהל שיעמוד על במה ויגיד ראש הממשלה בוגד, נתניהו לא בוגד, אפשר להגיד הכל עליו, אפשר לבקר אותו, ויש הרבה ביקורת כולל לי על התפקוד שלו, הוא לא בוגד, ולא צריך לעודד לפגוע במשפחתו, ואם שמים חיילים באזור מגוריו כדי להבטח אותו, לא צריך לצייר אותם כמו עמדים של חיילים נאצים. זה דברים שנחצו מכל הצדדים. השיח הוא שיח היום ונורא, הוא שיח מקטב, וכשאני מגיע לפעמים לבתי הספר ופוגש תושבים, אם זה אזרחים ותיקים שבנו את הארץ הזאת שתרמו לה, ואני אומר, בשביל זה הם נתנו את הכל, אני... ערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל, גם השנה וגם בשנה שעברה, כשהיה את הסיפור סביב הנושא המשפטי, חשבתי לעצמי, בשביל זה הם הקריבו? בשביל זה הם נפלו, שילמו את המחיר הנורא ביותר? אנחנו שכחנו את השבעה באוקטובר, אנחנו מתקדשים ברחובות, באולפנים, בכל המקומות, צריך לדעת לנהל את השיח. אני בא ואומר, אנשים צריכים לשלם את המחיר, אין ספק, קרה כאן אסון נורא בשבעה באוקטובר, חייבת לקום ועדת...
מי ראש הממשלה ורמטכ"ל ומטה?
מלמעלה עד למטה. חייבת לקום ועדת חקירה ממלכתית בראשות שופט בית משפט עליון, שתעשה את העבודה, אני סומך על היושר שלהם. זה אנחנו צריכים בשביל הניקיון הפנימי. ואם בא ואומר ראש הממשלה שהוא פעל באופן תקין, ותקבע ועדת החקירה שהוא פעל באופן תקין, מבחינתי זה בבחינת ככזה ראה וקדש. ואם היא תקבע שהוא או הרמטכ"ל או מישהו אחר בשרשרת הפיקוד המדינית והצבאית נשא באחריות, אני אקבל את זה. אנחנו מדינת חוק, אנחנו מדינה דמוקרטית, אנחנו צריכים להנחיל משהו לדורות הבאים. אנחנו צריכים להוות דוגמה. לא יכול להיות שהדוגמה תיעצר בגבולות העיר קריית ביאליק, כשהתושבים והילדים והנוער רואים במנהיגות של ראש העיר, של נבחרי הציבור, דוגמה אישית, וכשהם יוצאים למרחב הציבורי הכללי, אין אחריות, אין דוגמה אישית, ערכים, אס מי להזכיר, וזה מטריד אותי.
למה אתה לא הולך לפוליטיקה ארצית?
קודם כל טוב לי מאוד בתפקיד שאני עושה.
אין לי ספק ואתה עושה את זה באמת, צריך להגיד ביושר, עושה את זה נפלא, לקחת את קריית ביאליק מהמקומות שהיא הייתה, הפאת אותה למקומות, אני בטוח שעוד יש לך הרבה אתגרים, ואתה עוד רוצה לעשות הרבה דברים, אבל בכל זאת, אם יש מנהיגים מקומיים, אתה אומר שהמנהיגות המקומית היא כל כך חשובה, אם יש מנהיגים, דוגמתך, אולי דוגמת אחרים גם, שיכולים להגיע למעלה, לפוליטיקה הארצית, ולעשות את השינוי, למה לא?
עבורי, קריית ביאליק היא סיפור חיי, היא אהבת חיי, אני רואה בה את פסגת התפקידים הציבוריים שלי, אין לי שאיפות ברמה אחרת, הציעו לי אגב בעבר.
אני בטוח.
גם מתוך הליכוד וגם מחוץ לליכוד, אבל אני בחרתי בקריית ביאליק, ואני חושב שבחרתי טוב ונכון. אגב, הייתי שמח שאנשים מסוימים בשלטון המקומי, כמו חיים ביבס ורונן מרלי ורועי לוי ויעקב פרץ ואחרים, ילכו לשדרה של המנהיגות הארצית הציבורית, לדעתי הם יעשו את הדברים בצורה המיטבית והטובה ביותר.
אבל יש סיכוי שיום אחד זה מולה יקרה, אתה עוד צעיר?
עכשיו רוב הסיכויים שאני אראה את הכנסת דרך ערוץ הכנסת.
אוקיי. בוא נדבר עכשיו ונעבור באמת מהתחום הזה למה שמדיק את כולנו, כמו שאמרתי ברחוב. אני בטוח ששואלים אותך, אני בטוח שזה מדיר שינה מעיניך, כי אנחנו רואים מה קורה בצפון, הוא נחרב והולך, יישובים, קיבוצים, כמעט 9 חודשים, ואוטוטו זה לפתחנו, ולנו כבר יש ניסיון. איך נערכים אם בכלל אפשר?
קודם כל, כרשות מקומית אנחנו נערכים ועושים כל מה שאנחנו יכולים. שלשום עשינו תרגול של הפעלת מרכז המונשמים, אנחנו, ומרכז גנרציה שאליו אמורים להגיע אנשים שמחוברים למחוללי חמצן, ובהנחה או בחשש שיהיה משבר על התא, אנחנו אמורים להביא אותם למרכז שבו הם יוכלו להטעין את המחוללים שלהם. אנחנו הוספנו צופרי הזקה, אנחנו כל גני הילדים השלמתי בהם את הנושא של המרחבים המוגנים, כולל ברחוב הנריאטה סולד, בתי הספר היסודיים הבאנו גם מרחבים מוגנים באבונים ובנאורים, אנחנו בבנייה של 3 קומות מרחבים מוגנים, ובחטיבות ובתיכון יביאו את המרחבים המוגנים בתחילת יולי, בכך אנחנו משלימים את הנושא הזה. כל המקלטים הציבוריים העברנו אותם למערכת של פתיחה מרחוק, איך שנשמע את הזקה.
אם חלילה עכשיו יקרה משהו, תהיה איזושהי התפתחות, הזקה, הם נפתחים אוטומטית.
הם נפתחים אוטומטית. בכל מה שקשור לתפקידי הרשות המקומית, אנחנו נדע לעשות את הדברים האלה נכונים, לשמור על הרציפות התפקודית של העיר ושל העירייה. אני מאמין, סומך על היכולות של צהל לתת מכה ניצחת. אני אגב לא בטוח שתהיה מערכה בצפון.
כן, זה בהחלט יכול להיות, אבל בכל זאת בוא נדבר על האפשרות הזו. אני חוזר איתך למלחמת לבנון השנייה. אני הייתי כאן ברדיו בזמנו, ואנחנו נאלצנו עוד עם דני, זכרו לברכה, ממש להחליף את פיקוד העורף. לא היה פיקוד העורף אז. ישמענו אזעקות בדיסקים, באפקטים. עברו הרבה שנים מאז, אנחנו מדברים על 2005. ובכל זאת, יש פיקוד העורף היום, יש מענה, יש הצבא איתך בקשר, ההיערכות היא רק שלך, זאת אומרת, אתה צריך להתמודד, או שבאמת עוטפים אותך גם בדברים שאתה זקוק.
קודם כל יש פיקוד העורף, יש לכל רשות את היקלר, את האיש קשר שנמצא איתנו בקשר שוטף, חלק מהמענים ש... אנחנו מבצעים, נעשים יחד איתם, למשל הוספת צופרי אזעקה, תרגולים של סיטואציות שונות שאנחנו עושים יחד עם הצבא. היה לפני כחודשיים וחצי שר הביטחון בקריית ביאליק, במפגש של כל משרדי הממשלה וכל ראשי הרשויות של מחוז חיפה, נפגשנו, עשינו שם איזה משחק מלחמה.
הם נותנים לך ביטחון? אתה מרגיש את הביטחון? אתה מרגיש שיש לך עם מי לדבר לפחות שם?
בכל מה שקשור.
זו שאלה חשובה, זה נשמע אולי מוזר שבכלל אגיד, שואלים כן. ראש עיר, אבל יש לנו ניסיון.
אני סומך על צהל שיעשה את מה שצריך. ככל שיתממש אותו תרחיש ייחוס שאני מכיר, יהיה כאן סיפור קשה מאוד. יהיה לא פשוט, יהיו ימים קשים ביותר של ערס, אבל צהל בכל מה שקשור לנושא ההתקפי, מסוגל
איתך,
לנצח ולנצח ולתת שם מכה ניצחת. זאת תהיה מערכה שונה מהמערכה בעזה שם, אמנם חיזבאללה הוא קדמת הבמה, אבל לבנון היא מדינה שיש לה הרבה מאוד אינטרסים שהיא יכולה להפסיד.
אני רוצה להקשות אליך, כי אני יודע שאתה עוסק בזה הרבה. אמרת כאן, אם יקרה כזה דבר, אם יהיה תרחיש כזה, נעבור ימים קשים. אתה יכול לדבר איתנו, האזרחים, התושבים, לא רק בקריית ביאליק, אתה מדבר כאן עכשיו למאות אלפים בכלל בכל האזור. למה אנחנו צריכים לצפות? מהמידע שיש לכם, מהדברים שאתה יודע כראש עיר, ואני בטוח שאתה יודע ומכינים אותך. מדברים שאפשר לומר.
אנחנו נחשף לדברים שלא הכרנו מעולם. מדובר בכלי נשק מדויקים, שהאפשרות שלהם היא להגיע לכל מקום בארץ. כשמדברים על לפנות, לא יהיה לאן לפנות. והתושבים צריכים לקחת את זה בחשבון. ואני פונה גם למשפחות, שיש להם בני משפחה שגרים בדירות ללא מרחבים מוגנים, ללא מקלטים, תיקחו את בני המשפחה, אם וכאשר תיפתח מלחמה, אליכם הביתה, אל תסמכו על שום דבר. מדובר בנשק מדויק, בארגון שלא יבחל בשום דבר. יכול להיות מצב של אותו תרחיש על התא שכולנו מדברים עליו. זה לא יהיה פשוט. זה יהיו ימים קשים, זה יהיה משהו...
אני חייב להגיד שאנשים לא רואים, אלא אם כן הם איתנו בשידור בפייסבוק עכשיו, אבל אתה מדבר על זה מאוד בקול, מאוד בשליטה, ואני מניח שגם אם לא יודעים באמת מה יקרה, עצם עובדה שאתה שולט בזה. מאיפה במקרה כזה חלילה אם יהיה, הימים האלו כשאתה מדבר עליהם, מאיפה ראש העיר מנהל את המערכה הפרטית שלו בקריית ביאליק?
בגדול יש לנו איפה שיושב המטה, מטה החירום שלנו, משם אנחנו אומרים לנהל. זה לא יהיה מצב שראש העיר יוכל להגיע לכל אירוע של נפילה, כפי שהיה בלבנון השנייה. בלבנון השנייה נפלו בקריית ביאליק 15 טילים. יכל היה ראש העיר לנוע ממקום למקום, כאן מדובר, ובכל התרגולים עם צהל, שאנחנו נצטרך לתעדף לאיזה זירת נפילות להגיע. עד כדי כך, מדברים על כמות גדולה מאוד של אזעקות בשעה בנפת המפרץ, כמויות דמיוניות. לא בטוח שמערכות האזעקה יפעלו, זאת אומרת, אם יהיה תרחיש של העלטה, אחרי האזעקה העשירית לא יהיו אזעקות. אנשים יהיו צריכים להיות צמודים למרחבים המוגנים בביתם או במקלטים השונים.
אני חושב שהנתון הזה שאתה דיברת עליו עכשיו, אני לא חושב שאנשים בכלל חשבו עליו או התייחסו. במקרה של הלטה, אותה הלטה שמדברים, לא יודע, של 48 שעות חלילה, אולי אפילו 24, הצופרים עד יפסיקו לפעול.
יפסיקו לפעול. אנחנו אגב ביקשנו גיבוי של גנרטורים, לחבר את כל צופרי ההזקה בעיר למערכות של גנרטור, כדי שזה יוכל להמשיך לפעול. גם אם נוציא מערכות כריזה, אתה לא יכול בשנייה, איך אומרים, תוך פרק זמן ההזקה להגיע לכל פינה ופינה בעיר. חשוב מאוד שהתושבים יורידו את האפליקציה של פיקוד העורף. יש אגב באפליקציה חשוב, דווקא בגלל השיבושים של מערכות ה-GPS, לציין אזורי עניין ושירשימו קריית ביאליק, כדי שאם תהיה הזקה בקריית ביאליק או בכל מקום אחר, כל אחד שירשום באזורי עניין את היישוב שהוא מבקש, כי השיבושי GPS לפעמים פוגעים ביכולת של הפעלת האפליקציה.
תשמע, בוא נקווה שכל הקטע הזה של השיחה שלנו
תהיה שיחה תיאורטית.
כן, ונשב עוד שנה, שנתיים, שלוש, ונגיד, וואלה, דיברנו על זה, אבל לפחות היית מוכן. אני רוצה לדבר על משהו שקורה עכשיו, ומעסיק את כולנו, ומעציב את כולנו, ואלו 120 חטופים. וגם לקריית ביאליק יש, לצערנו,
את מתן אנגרסט.
מתן אנגרסט שנחטף, ועל הקו ביקשנו עכשיו את ענת אנגרסט, היא אמו של סמל ראשון מתן אנגרסט. שלום ענת.
ענת, שלום.
היי, שלום לכם, אלי ויוקי.
אני מבין שאלי בקשר איתך מאז האירוע הקשה הזה.
נכון מאוד. אלי בקשר איתנו כל מאז השבוע הראשון בעצם שמתן נחטף, ועוד היינו בתוך מין תקופה חשוכה כזו שמתן עוד היה נהדר, וקיבלנו מעטפת ממש בכל התחומים. אלי הגיע אליי הביתה עם צוות שהציע לנו מהיום הראשון עזרה בכל התחומים שאפשר לחשוב עליהם, נפשי, חינוך, הילדים שככה עוד היו בטראומה. נתראה את השיקול הכספי בכל פעילות שאני רוצה לעשות, ובאמת אלי הזדמנות להגיד מדהים מהיום הראשון, ועד עכשיו יש לנו קצת אור בתוך כל ה... תקופה
בלתי נסבלת
הזאת.
אני, ענת, קודם כל תודה על, על הדברים. אני אומר בכל הזדמנות, ואני חושב שגם כאן אני רוצה לומר, אני עוקב אחרי המאבק שאתם מנהלים, המאבק עם אצילות הנפש שלכם. אני לא יודע אם הייתי נוהג בצורה כפי שאתם נוהגים, כל כך מכובדת ומכבדת. אני יודע שאתם עושים את הכל, את הכל, את הכל. ואנחנו נפגשנו באחרונה במסיבת הסיום של תיכון אורט קריית ביאליק. ואני זוכר שאמרת לי לפני 3 שנים, מתן עמד כאן במסיבת הסיום וזה כל כך קשה לך. והבת המקסימה שלך, עדי, עמדה על הבמה ונשא דברים. ואני בדרך כלל כששרים את התקווה אני שר אותה בגאון, בקול. ועמדה על הבמה עדי מפורקת ובכתה, את ראית את זה, את ישבת לא רחוק ממני בקהל. ולא הייתי מסוגל לשיר את התקווה, הרגשתי שאני מתפרק, זה כל כך נגע בכולנו. ואני מאחל לכם באמת מעומק ליבי שתזכו להחזיר את מתן הביתה, וזאת השאיפה של כולנו, זה הרצון של כולנו. ואני חושב שדיברנו על זה, אני מדמיין כבר את אותה תהלוכה מכיכר רבין עד ביתכם של תושבי קריית ביאליק עם דגלים, והלוואי והדבר הזה יקרה. ובטקס סיום של התיכון עשיתי השנה משהו שאני לא עושה בדרך כלל, ופניתי לראש הממשלה ואמרתי לו שיש לו את הגיבוי הציבורי, אני חושב, של רוב רובם של אזרחי ישראל, לקבל את ההחלטות הכי קשות, הכי דרמטיות, כדי להחזיר את החטופים. ואחר כך לראות מה אנחנו עושים, גם אם צריך להפסיק עכשיו את המלחמה, צריך להפסיק כדי שהם יחזרו הביתה. המדינה הפקירה את החטופים, הם צריכים לחזור הביתה, ואני מקווה שאנחנו נזכה לחגוג את זה יחד איתכם.
ענת, את חולמת על היום הזה, אני מניח, אם, אולי בלילות, אולי אפילו בימים כל הזמן, על אותו רגע שבו הלוואי, הלוואי, ותזכו לקבל את מתן לחיבוק שלכם.
אנחנו כל הזמן עם התקווה הזאת, עם החלום הזה, אני יכולה להגיד שזה הדבר היחיד שמאפשר לנו להחזיק מעמד, ובאמת לי ככה חלחל את החלום הזה בתודעה, ועם זה אנחנו הולכים, וקריה שלמה באמת מחכה לתמונת הניצחון הזו הקהילתית שלנו, ובעזרת השם היא תגיע, ובזכות הפעילויות והמאבק שאנחנו מנהלים, ואני רוצה להגיד שהמילים האמיתות של אלי הן לא מובנות מאליו לראש עיר, ואני אוסיף כאן בהזדמנות הזו, בתור אימא לחייל חטוף, לחייל שנחטף על הגנת המדינה באותו בוקר, וקוראת לכל אזרחי המדינה להמשיך להיות איתנו. האזרחים מדהימים, העזרה, התמיכה שאנחנו מקבלים, בסוף תעשה את שלה.
הייתי שמח, ענת, אם תשתפי, אתם קיבלתם עוד חיים ממתן. אם תוכלי אולי קצת לשתף גם את הציבור, שהתקווה שלכם היא לא תקוות שווא, כי עוד חיים הגיע.
כן. אז מתן בעצם נחטף במצב פצוע מאותה לחימה בשביעי לאוקטובר. הוא שרד לחימה של טנק, ששלושת החברים שלו נהרגו, שניים מהם נחטפו חללים. ואחרי התופת הזאת, בעצם ביום ה-50, פגשו אותו המשוחררים, השווים, והעידו שראו אותו מחלים מאותה פציעה, אומנם מוחזק בתנאים מאוד קשים, לא אנושיים, אבל חזק ושורד ומחלים. ועם תעצומת הנפש הזו של מתן, שהוא משדר אליי ואני משדרת אליו, עם זה אנחנו הולכים, אנחנו סומכים עליו שמנגנון ההישרדות שלו עובד עד עכשיו, למרות מספר הימים הלא הגיוני.
וואו, מדהים, מדהים. הדברים האלו מדהימים, ובאמת מדובר פעם כאן בתעצומות נפש שאי אפשר בכלל לתאר אותם. ענת, גם אלי וגם אני רוצים להיפרד ממך לשבת שלום, לחבק אותך מאוד, מה שאלי עושה גם פיזית כשהוא פוגש אתכם, ולהיפרד לקראת שבת, עוד לפני שניפרד גם אלי, עם שיר שהוא התפילה של כולנו. בוא הביתה. תודה ענת, שבת שלום.
שבת שלום,
תודה,
ענת.
תודה.
מתן, בוא הביתה מתן, ולא רק מתן אלא באמת כל 120 החטופות והחטופים אנחנו ממשיכים להתפלל. אלי, אנחנו נפרדים משהו שלא הספקנו לדבר עליו, אני חושב שהקפנו פחות או יותר את החיים שלנו.
אני רוצה משפט אחד לסיום. דיברנו קצת על התרחיש, על הקושי של מה שיהיה, אבל אני רוצה לומר לציבור, קודם כל, מפתח להצלחה של מערכה כזאת זה ההתענות של העורף, של התושבים, של האזרחים, ואני אומר, גם אם יהיה קשה, ויתכן ויהיה קשה, אפשר לסמוך על צהל, שידע להשיב את מכות האש שישתקו בסיכומו של יום את לבנון, ויש בעניין הזה על מי לסמוך, גם ברמה הצבאית, גם ברמה של מה שהרשות המקומית תיתן, ואם נדרש, ניתן לצהל לנצח.
ממש
בשבת שלום.
רואים שאתה בוגר של אפי נצר וגולני שלי, וכל השירים שהוא כתב, בסיירת חרוף, תכף אנחנו נחגוג לו 90.
אחלה שירים.
וגם נשאל אותו כמובן על הזמר אלי דוקורסקי, אז, בשנים ההם, בגני התערוכה.
הבזל שהיה שם עוד כמה הייתי במקלה, לא ידעו מזייף.
תודה רבה, אמרת הכל. אלי דוקורסקי, ראש העיר קריית ביאליק, באמת תודה, שתהיה שבת שלום, שיהיה שקט, ושנדבר רק על תרחישים טובים, ותודה שבאת.
שבת שלום. להיות איתנו
בזירה חופשית. תודה. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, ומיד חוגגים 90, לאפי נצר.
זירה חופשית, תוכנית סיכום השבוע של רדיו חיפה.
ואחרי כל מה שאמרנו, ואחרי השיחות על התרחישים והאפשרויות, ואחרי מה שקורה בנהריה ובצפון, והפוליטיקאים ומה לא, אנחנו מגיעים באמת לדובדבן של התוכנית הזו מבחינתי. וכבר נמצא איתנו על הקו איש רדיו, שאני מכיר לפחות אישית, ולא רק רדיו, ובכלל, איש של מוסיקה ישראלית. הוא עושה את זה כל יום שישי בבוקר בתוכנית מיוחדת משלו, ומגיע אל כל ארכיוני המוזיקה, תוכנית הכל זהב, והשבוע הוא הגיע לחיפה, נדיר, ובכל זאת, יש חיפה על המפה, בלי GPS, אבל הוא הגיע לחיפה כדי להגיש כאן תוכנית מיוחדת ולארח את האיש שחוגג 90, ממש אתמול חגג, וזהו אפי נצר. תומר סגיס, שלום.
שלום יוסי, מה שלומך?
מצוין, מצוין. איזה כיף לדבר איתך על זה, כי אני זוכר את השיחות שלנו.
קודם כל להתארח גם אצלך, בדרך כלל אתה מתארח אצלי כשאני מגיש את משדרי הבוקר, והנה אנחנו סוגרים מעגל.
אז לא רק סוגרים מעגל, כי בחודשים, צריך להגיד בחודש או החודשיים הראשונים של המלחמה הזו, עליתי לשידור אצלך מחדר החדשות בשש בבוקר כל שישי, ודיברנו באמת על הדברים הקשים האלו.
נכון, שידרנו בשידור חי, משדר חדשות.
נכון.
בוא נגיד ככה, כולנו בשאיפה לימים טובים ואופטימיים יותר.
אז עכשיו חזרת למוזיקה, ואני שמח שכך, והגעת לכאן לחיפה, לארח בעצם את אפי נצר, שחוגג, אתמול חגג 90, ואנחנו עסוקים בחגיגות שלו בכלל. זמן טוב לשאול אותך בעצם מי זה אפי נצר, עוד לפני שאנחנו מדברים איתו.
תראה, אפי נצר בעיניי הוא אחד היוצרים הגדולים ביותר בזמר העברי. אחד היוצרים המחוננים שידע לצלם מילים ולהתאים להם לחן. ואתה יודע, ואם אנחנו מדברים על אפילו על עונות השנה, בשיר ציפורים נודדות, שיר שנוגע בעונת הסתיו, אפי ידע לקחת את העונה הזו ופשוט לתרגם אותה הלכה למעשה למלודיה, מלודיה מופלאה. ואני אספר לך רק בסיפור אישי, יופי, שאשתי בחרה את השיר הנפלא הזה כשיר הכניסה לחופה שלנו.
הופה.
כן, כן.
אז אולי גם נשמיע לך אותו בהמשך, כדי שנזכר קצת, כי עברו כמה שנים.
כן, ומה שאני...
לא הרבה.
סליחה, לא שמעתי.
אמרתי לא הרבה שנים.
כן, ומעבר לך, חשוב גם לומר שאפי הוא היה בין ה... ראשונים, אם לא הראשון, שהכניס את המצגות, שהחליפו את השירונים לכל ערבי השירה בציבור.
כן.
והוא גם המייסד של המונח חבורת זמר. היינו רגילים
למטלה, לגמרי.
או בוא נגיד ככה, או ללהקה. אפי הראשון שייסד את חבורת הזמר בית רוטשילד, שלאחריה קמו לדעתי 900 או 1000 כאלה ברחבי הארץ. והתקלה הגדולה ביותר שלנו, יוסי, שהאיש המופלא הזה עוד לא קיבל את פרס ישראל.
זה נורא אופייני למדינה הזו לצערי. באמת אופייני.
אני מאוד מקווה שהדבר הזה יתוקן.
לא, אפי נצר הוא באמת, אם יש דיבורים על מישהו ראוי, זה ללא ספק אפי נצר. תספר לי קצת על האופי של התוכנית, תשודר מחר, נכון?
כן, אנחנו נשודר את התוכנית מחר כמובן ברדיו חיפה, אני בעצם מראיין אורח בתוכנית של אפי נצר, אפי לשבת, תוכנית שלדעתי חוגגת בקרוב 30 שנה, מהימים הראשונים של רדיו חיפה, תוכנית שמשודרת במקביל גם ברדיו תל אביב וגם ברדיו ירושלים, ברדיו חיפה אצלכם ממחר ב-8, ברדיו תל אביב ב-6, ולדעתי ברדיו ירושלים גם בשעה 8 בבוקר, ואנחנו נפסע בתחנות חייו של אפי, וכמובן נתענג משיריו.
תגידי, האיש מתרגש בתוכנית כזאת, או שהוא מתייחס, אתה יודע, לגיל שלו, הוא למשל אמר, ברעיון לוויינט לפני שנה, כשהוא חגג 89, אז הוא אמר שם, כתבתי 800 שירים, אבל את הטוב ביותר עוד לא כתבתי. ואותי מעניין אם הוא כתב כבר את הטוב ביותר בשנה הזו.
הוא גם אומר את זה אצלנו בתוכנית, ודבר מדהים ביותר, יוסי, שהאיש חוגג 90, והוא עם אנרגיות של ילד.
ברור.
ילד בן 20.
ברור. אחד היחידים...
אתה גם רואה את זה בהופעות שלו, בערבי השירה בציבור, הוא רץ מקצה לקצה על הבמה, ופשוט מלהיב את כל הקהל.
אחד היחידים, אגב, שכשהוא פוגש אותי, הוא קורא לי יוסינקה. ואז אני מרגיש שאני חבר בפלמח, משהו כזה. תשמע, אפי בדרכו אוהב להפתיע, ויש לו את ענייניו, ובין כל ההפתעות שלנו, הוא הבריז לנו כרגע בשידור, אנחנו עדיין לא תופסים אותו על הקו, אז אנחנו, כן, אבל זה אופייני לאפי, לא מודאג. אנחנו נסיים בשיר, אני רוצה שתבחר מכל השירים שישודרו בתוכנית מחר, ב-8 בבוקר כאן, ברדיו חיפה, איתך ועם אפי.
אני רק רוצה לומר שאולי התקלה הגדולה שלנו בשידור הזה, תוכנית כך, אגב, הייתה אמורה להיות שעה לפסוף, אתה יודע, אם יש כל כך הרבה חומרים,
ברור.
אז אנחנו נשדר שעתיים אחר.
מעולה.
ועדיין לא הספקנו לגעת בכל היצירות המופלאות של אפי, ובאמת קשה לבחור את היצירה
לא, הגדולה משהו, ביותר שלו. אחד,
אבל,
משהו
אבל,
אחד.
אבל אתה יודע מה, אבל הזכרתי את השיר ציפורים נודדות, אז בואו, בוא, אולי נקדיש אותה לאשתי.
יקיר כבר מחפש. יקיר כבר, אין, אצלי אתה מסודר, אתה יודע שאני גם אישית נענה פה לבקשות אישיות, אז ברור שבשבילך אני אענה לבקשה האישית הזו, כדי שככה תעצום עיניים ותחזור מעט אחורה לחופה.
השיר, נכון,
סיפורים נודדות. אגב, הוא גם הלחין...
תגיד שיורם תיארלב כתב את המילים הנפלאות. הנה,
זה כבר ברקע. זה כבר ברקע. הנה רגע החתונה שלך. זה כבר ברקע. מחר, 8 בבוקר ברדיו חיפה. שמע, אני מתרגש מהדברים האלו, אני מודה.
אני מודה לך מאוד על האירוח הזה. נעמת לי מאוד.
אני מודה לך תמיד, כי כיף עם חבר כמוך, ואנחנו נתראה רק בדברים טובים. תומר סגיס. מחר בשידור המיוחד עם אפי נצר, 8 בבוקר ברדיו חיפה, חוגגים 90. תודה ושבת שלום.
שבת שלום.
חולת נוצר בהידקת כנף. זה היה עם בו הסתיו, הוא אותה כל כך אהב, הייתה יפה כמו בשירים, כמו בסתיו הציפורים. הוא בנה לקן מעשבים, והיא ליקתה זרעים מתוך הרגבים, והוא שרק לשיר של אהבה. והיא נתנה לו שי, נוצא מתוך זנבה. זה היה עם בו הסתיו, הוא אותה כל כך אהב, הייתה יפה כמו בשירים.
אז זה הזמן לאחל שוב מזל טוב אפי, וב-95 פחות יותר, ושתהיה בריא. לא אתן לך להבריא, זה הביא אותך בכוח לאולפן, אז קח את זה בחשבון, אבל אתה בטח עסוק בעניינים אחרים. מזל טוב מכל הצוות כאן, ובכלל חוגגים לך כאן כל השבוע ברדיו חיפה. אגב, זה לא אפי, בשם המקורי זה אפרים, אוקיי? אפרים נצר. אני לא יודע באיזה שיר המרואיין הבא שלי שיסגור את התוכנית התחתן איתו, יש לי תחושה שלא עם שיר כזה, קצת אחר, אבל אני מה זה גאה, הוא מתרגש לארח אותו שוב, כמו הרבה שנים אחורה. הרב לייזר קליין, שלום.
שלום יוסי, וואה, אני גם מתרגש, זה הפתעה בשבילי, קודם כל שינבר בחול זה כבר יפה.
זו כבר הפתעה. מרגשת.
תשמע, ויפי נצר תמיד כיף לשמוע אותו, גם בחתונות וגם ברדיו.
לגמרי, לגמרי. קודם כל, שלומך?
בסדר, אני בדרך אל השומר, יש לנו חייל בודד שנפצע, והוא בסדר, הוא בסדר.
אני עוקב, אני עוקב בחודשים האחרונים, צריך לומר, אחרי העשייה שלך, שלכם, למען חיילים, וזה מרגש. וכן ירבו, באמת, אתם עושים דברים נפלאים ועוזרים, וראיתי גם תמונות מרגשות עצובות עם מי שהכרתם ואיננו עוד, אז זה לגבי כל הדברים האלו. אבל בואו נדבר על השבת הקרובה, הרי ידוע שאני לא מגיע לקידוש בלי איזה, אתה יודע, איזה אנקדוטה.
דבר תורה מסודר, דבר תורה מסודר.
ברור, אני מת על הדברי תורה שלך, סע.
אז הסיפור של הפרשה זה סיפור שאני בטוח שהרבה מהמאזינים מכירים, עם ישראל יוצא ממצרים, והוא רגע לפני שהוא נכנס לארץ ישראל, מקבל את התורה כמובן, ואז רגע לפני שהוא נכנס לארץ ישראל, החבר'ה, עם ישראל אומר למשה, תקשיב, אלוקים מבטיח לנו הבטחות, אנחנו מאמינים לו, אבל בוא נלך לבדוק, בוא נשלח חבר'ה מרגלים, שילכו וירגלו את הארץ, יראו מה המתנה שאלוקים מתזמן לנו, והם חוזרים אחרי 40 יום של טיול, מהנגב עד הצפון, וחזור לארץ, חזור בעצם למדבר, ומספרים לעם ישראל, חבר'ה, זה ארץ, לא, היא ארץ מהממת, אבל היא לא בשבילנו.
לא בשבילנו, בואו נעבור למקום אחר.
כן, מה שנקרא תוכנית אוגנדה, פחות או יותר, של פעם, בואו לא בואו נעבור למקום אחר, בואו נשאר במדבר. וכשאנחנו מדברים על הסיפור הזה, הרבה אנשים אומרים, רגע, משה רבנו לא בחר חבר'ה שהוא לא מכיר שילכו לרגל, הוא בחר חבר'ה, כולם ראשי בני ישראל, כמו שנקרא, כמו שהתורה כותבת. אז מה הסיפור? איך פתאום מתוך 40 יום הם התפלפו ממש? שינו דעתם לגמרי. אז ההסבר הוא נורא פשוט. הם בעצם, המרגלים היו בסוג של קונספציה, כמו שהיה את המילה שאנחנו כולנו שונאים בחצי שנה האחרונה. הם אמרו, רגע, אנחנו במדבר, במדבר אנחנו מסודרים להלאה, יוסי. יש לנו מן מהשמיים. מה שנקרא בעברית פרזיטים, לכל דבר, לומדים כל היום תורה, כל הרוחניות ברמה הכי גבוהה, ויש לנו את כל הגשמיות גם, יש לנו מים מהבאר של מרים. יש לנו מן מהשמיים, אנחנו לא צריכים להוציא איזה אצבע כדי, אנחנו לא צריכים לטרוח ולא צריכים להתאמץ כדי שיהיה לנו טוב בחיים. אז רגע, עכשיו אנחנו מגיעים לארץ, כל הטוב הזה נגמר, אנחנו צריכים להתחיל לעבוד, להתחיל לחרוש, להתחיל לזרוע, להתחיל לגמור פה את הארץ הזאת. משה רבינו, תודה, אבל לא תודה. וזה בעצם הסיפור, אבל אנחנו תמיד, כמו כל דבר, מה זה אומר אלינו ב-2024, כל אחד כמובן ייקח את זה
להשלכות האקטואליה. חיכיתי כבר למשפט ולהשוואה.
אז כל אחד ייקח את זה לאקטואליה שלו. אבל המסר לחיים הפרטיים של כל אחד מאיתנו, כל אחד מהמאזינים, זה הרבה פעמים אנחנו רוצים להישאר בסוג של מדבר, בסוג של אזור נוחות שאנחנו סיגלנו לעצמנו, גם תוך כשל אזור הנוחות הנכון, ומשה רבינו אומר, חבר'ה, נכון, זה עכשיו טוב, אבל צריכים להתקדם. במדבר זה נחמד, לשבת קצת בטן גב, עכשיו זה הזמן...
אבל צריך לעבור פאזה ולהתקדם.
לעבור פאזה, וזה משהו בחיים שלנו, הרבה פעמים אנחנו מייצרים לעצמנו אזור נוחות, שאנחנו חושבים שבלעדיו אנחנו פשוט מתהדים, אבל הפוך, הפוך, אלוקים תמיד רוצה להעביר אותנו לשלב הבא, ללכת להתקדם, ללכת בעצם לבנות את ה...
לא לפחד להתקדם בחיים.
ולא לפחד לבנות.
גם אם זה לא באזור הנוחות. תראה, אתה ואני זה שילוב. אם אנחנו מרצים כאלו דברים ביחד, זה עסק לכל דבר. קח את זה בחשבון ותזכור את זה.
אתה יודע, אני חייב לדחוף את זה בלוז שלי. אני לא יודע מה זה... תראים את זה, אבל זה אחד
ההרצאות
שאני חולם, חולם, חולם להגיע
אליהם. אני מודה לך. העורכת כאן תסגור איתך את כל הפרטים. הרב לייזר, תמיד כיף לדבר. שבת שלום וחיבוק עוד יותר גדול אפילו, וברקע, תודה, ברקע אנחנו כבר עם פרחים בקנה של אפי יקרנו, שוב מזל טוב. לא כועסים שהברזת, זה בסדר, כי אתה בטח כבר מתכנן עוד איזה ערב זמר. ובכל מקרה, תודה לכם. תודה שהייתם איתנו כאן בזירה חופשית. אנחנו ממש עכשיו מסיימים עם מאור בסטקר ורינה דריגוב, העורכת ונדב אוקלין, המטריה, ויקיר דניאלי, הילדתי שלנו, שנמצא איתי. איזה כיף היה להתארח כאן. שבוע הבא עם ברדותן תהיה איתכם, זירה חופשית. ומיד אחרינו, הפאנל חוזר.
Zerim la'ir ha'levana tetze az b'shirim ulech hayal nirgash tasim sabayon bada השמיים כבהירים השמש נדלם בין עזה לרפיח ירח ילבין על פסגת החרמון רחים בקנה ובנות בצריח ישובו לעיר חיילים יגיעו באמריו עם נערות ושיר ועם ברכי זהב כל זה אשר אתמול ידע מחאוב ושחול לא עוד ידע
סיכום השבוע של רדיו חיפה.
רדיו חיפה.